פרשת שלח לך בסיעתא דשמיא. אני אקדים ואומר דבר ששמעתי מפי רבי הרב בועז כהנא בישיבת שווה חברון. פתח בשאלה ואמר, כשאנחנו באים לעסוק בחטא המרגלים ובכלל בחטאים של הגדולים שמופיעים לפנינו בתנ"ך, אם אנחנו נסתכל עליהם כקטנים, אז אנחנו נשאר קטנים, אנחנו לא נגדל. גם על החטאים שאנחנו פוגשים בתנ"ך, אנחנו צריכים להסתכל עליהם כחטאים של גדולים. הרב במאמרי הראיה עוסק בזה הרבה. הרב קוק מדבר על זה, כשמדברים על חטאים צריך להגדיל את הדמות שעומדת ליד עיניך. תבין את החטא מתוך מקום גדול, כי אז אתה תגדל. אם תגיד, טוב, אז כולם חוטאים בזה, אז טוב, אז כולם זה, אז תישאר נמוך. אבל אנחנו יודעים שהגדולים שמופיעים אצלנו ואיזה שמות האנשים וכולי, אז אנחנו הולכים לעסוק היום בחטא המרגלים. ואני אפתח דבר ששמעתי מפי רבי. כתוב, יש שתי רשים סותרים בפרשה, ממש בתחילת הפרשה, שתי רשים סותרים. הרשי הראשון אומר ככה, כולם אנשים, אחרי שהם מפורטים כל הרשימה, אז רשי הראשון אומר שם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אומר רשי, כל אנשים שבמקרא אינו אלא לשון חשיבות וכשרים היו באותה שעה. כך אומר רשי. מצד שני, יש לנו עוד רשי. כתוב, ויעלו בנגב ויבוא. נכון? וילכו ויבואו. סליחה, כתוב וילכו ויבואו. זה על כלב. וילכו ויבואו. אומר רשי שם, מקיש ביעתם להליכתם. מה ביעתם? בעיצה רעה. אף הליכתם בעצה רעה. יש פה סתירה ברשי. האם נקודת השליחה, אני אומר, האם אנשים כשרים או שהם לא אנשים כשרים? אז היינו יכולים לתרץ, ככה תירוץ נראה לי כזה דחוק, להגיד, הם באותה שעה כשרים, ברגע שהם יצאו והלכו ויבואו, ברגע שהם יצאו כבר זה ביעתם רעה. אפשר? אפשר להסביר. מה? כשרים רבנות ולא בדת. אוקיי, אז זו שאלה טובה, רב חיים אשריך. אז באמת, מה, איך נתרץ את הסתירה הזאת? אז אומר הרב בועז, אומר ככה, אומר, אתה רוצה להבין את החטא שלהם? תבין שזה חטא של אנשים כשרים. זה חטא של אנשים כשרים. קודם כל אנשים כשרים היו. אחרי שאתה מבין שהם אנשים כשרים, תנסה להבין מה הם חטאו. אז קודם כל, אחרי שאתה מבין את הגודל שבהם, אחרי שאתה מבין מי זה היום המרגלים, אחרי זה, מה? לא, אין בעיה. ברור שהמעשה היה נורא והיום. לא, אנחנו לא חולקים עכשיו על החטא. אבל מתוך איזה מקורת המבט אנחנו רואים. מה באים? אומר רשי, כולם אנשים. אנשים גדולים. עכשיו, לא אנשים קטנים, אנשים שהם תאוותנים, ואנשים שהם ירודים, הם הולכים אחרי... לא, לא. אם אתה מתחיל להבין ככה את החטא, אז לא הבנת את הסוגיה. בשביל להבין את הסוגיה, טוב, אתה צריך להבין שאנשים כשרים היו, ואז להפריע לפי זה להבין את עומק החטא. אנחנו לא נקח חטא בחטא. נכון? נו, עוד יותר. לא, אני אמרתי בדיוק מה שאמרנו. לכאורה לא סותר את מה שאמרנו, הפוך. אמרנו אנשים כשרים, אנשים חשובים מאוד, וראשי בני ישראל, למה? ואף על פי כן הם חטאו, זאת אומרת, זה חטא של אנשים גדולים. בשביל להבין את החטא שלהם, אנחנו צריכים להבין מהו עומק החטא, אנחנו קודם כל צריכים להגדיל אותם. קודם כל, מדובר על ראשי בני ישראל. יפה. עכשיו, מתוך כך, מתוך המבט הזה, אנחנו ניגש לשאול שאלות על הפרשה שלנו כדרכנו, ואחר כך בסייעתא דשמיא ננסה לענות עליהם. אז האמת היא שאת השאלות האלה פגשתי לראשונה בספר מגיד מישרים. הספר הזה הוא מיוחס לבית יוסף, למרן רבי יוסף קארו, שמסופר שבאיזשהו שלב, אחרי שהם למדו, התגלה להם המגיד, והיה מדבר איתם בדברי תורה. ממש ככה בדברי התורה, היה מתגלה אליהם פתאום טק, ממש הופך להם ככה אור על הכל. אז אם אנחנו רוצים לדעת אם הדברים שלנו מכוונים, אז המגיד אמר אותם. המגיד אומר אותם לבית יוסף, הוא אומר את זה בלשון הרמית, זה מופיע אצלכם במקור הראשון, והוא שואל את השאלות הבאות, את התשובות לא הבאתי, אז אל תחפשו ככה בדף אחרי זה לראות את התשובות. אז אין את התשובות, יש רק שאלות בהתחלה. אומר המגיד מישרים, אור ליום שבת וכו', והנה בפרשת הדה איקה למידה. בפרשתנו יש לדייק ויש לשאול. אני פסקתי את זה לפי שאלות, אבל זה בעיקרון לא מפוסק. אמה יכתיב, שלח לך אנשים, דמיר זה כתפקידת הדקות שבריחו, ולא התערותא דישראל, ואילו במשנה תורה כתיב, ותקרבון אליי כולכם. יש סתירה קודם כל בתורה הקדושה שלנו. בתורה הקדושה כתוב בפרשת שלח לך אנשים, כתוב שלח לך אנשים, כלומר ציווי של הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שלח לך לטובתך, לענתך, אין אני מצווה אותך, נגיד, אבל אז זה משה שלח, נגיד, זה בא מלמעלה, בוא נגיד ככה, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ואילו בספר דברים כתוב, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. כאילו, לא נעים להגיד, אבל כאילו במובט פשוט, זה נראה כאילו, אחרי שהדבר כזה יצא מסריח, לא נעים, אז במי תולים את הכלכלה? אומרים, אתם ביקשתם לשלוח. בסדר, אתם ביקשתם לשלוח. זה לא נעים ככה, זה נכורה, חס ושלום, נראה שכביכול השינוי הזה. מה עומק השינוי בזה? ולמה זה כתוב דווקא דרך אגב, בשלח לך בספר במדבר, ולמה זה כתוב בספר דברים? זה עוד יש לשאול אולי. שאלה שנייה, אומר המגיד, ותו, המאיה וצריך להללה להרה, כי גבנה דסדר לו משה רבנו עליו השלום, השמנה עם רזה. ומשמע ידיעו, לא עבד שמנה ולא טובה, לא אבו סלקילה? תקשיבו, פה זה שאלת השאלות. משה רבנו, לכאורה, מטעה את המסל. כולם קוראים, השמנה עם רזה, קוראים מבסוטים ככה, עם הטעמים, כל אחד לפום דג הדילה, עושה ספרדי, כל אחד לפי עניינו, אני לא מתחיל עכשיו לפרט, אז כל אחד לפי עניינו. אז השאלה היא, רב חיים, שנייה רב חיים.
מה?
כן, או יפה מאוד. אז למה אנחנו צריכים את השאלות המיותרות האלה? לכאורה, חס ושלום. מה זה מעלות השמנה עם רזה, יש בעת עם העין? אתה מטעה אותם. מה אתה אומר לעם ישראל? תבדקו אם שווה להיכנס לארץ. וואלה, אני אבדוק. באמת, במשוואה לא שווה. אמנם ארץ טובה מאוד, אבל וואלה, יש קשיים, ולא כזה שווה. אבל מי בלבל אותנו? משה רבנו לכאורה חס ושלום. מה זה השמנה עם רזה? יש בעת עם העין, המחנית? מה זה השאלות האלה? מה, יש לבה אמינה? ארץ ישראל ועם ישראל יש לזה לבה אמינה למשהו אחר? תביאם ותיתאם בהנחה לתך, אנחנו יודעים שמקדם מאז, זה אנחנו איבה למושב לא. מה זה? בראשית, התורה מתחילה ככה. בראשית, בשביל ישראל שנקרושה, בשביל ארץ ישראל שנקראת הראשית. הכל, כוח מעשה וגידמו לתת להם נחלת גויים, הכל מתחיל מארץ ישראל. איך יש לה ואמינה? תבדקו אם טובה, לא טובה. לא פלא שהם נופלים אחר כך. מה זה? מה? אפשר
לחדול אותם במקום, אתם לא
מתביישים,
לאיפה
אני פה? מה זאת אומרת? לא הבנת מה אני שואל.
אני מבין מה שאתה שואל, אתה שואל
כבר. אז איך זה צריך לעשות לפני?
אתה שואל
כבר.
אני כבר שולל אתכם, אז תעשו 1, 2, 3. לא שולל.
למה צריך מרגלים? זה הרמב"ן עונה, זה הרמב"ן עומד שואל, שנייה. פה מודי שואל עוד שאלה, למה צריך בכלל מרגלים? זה עוד שאלה. למה צריך מרגלים? הרי לכאורה, הכניסה לארץ מובטחת, אין פה מה לצריך מרגלים, הכל בסדר, נכון? אז למה צריך בכלל, למה צריך מרגלים? זו עוד שאלה, הרמב"ן שואל עליו, הוא עונה. עונה הרמב"ן, רגע רבותיי, אתם צריכים לרחם עליי דבר דבר, כי יש פה בלי עין הרע ציבור של חכמים ונבונים, אבל לאט לאט, שלא, ננסה לחלקל את כולם. אז לאט, בעזרת השם, בלי נדר, אם אפשר כמה דקות ראשונות בלי שאלות. אז אני אומר, הרמב"ן גם בעצמו שואל, למה צריך בכלל מרגלים? הרי ארץ ישראל שלנו, נעים מאוד, ארץ ישראל, כנסו, מה השאלה בכלל? מה? לא, אבל כמובן, גם יהושע אחרי הטעות שולח מרגלים. למה? כי וישלח משה לרגל את יעזר ואת נמרה. כלומר, זה עוד היה לפני כן מרגלים. עוד לפני ארץ ישראל כבר את סיחון ואת אוג שלחו מרגלים. זאת אומרת, תמיד זה, גם משה רבנו ישלח אחרי זה מרגלים, גם יהושע ישלח אחרי זה מרגלים. ברור למה? כי זה כל החשבון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההבטחה, אבל זה לא מונע את ההשתדלות. אנחנו צריכים לפעול עם כל, לפעול עם הקדוש ברוך הוא. נכון, ארץ מובטחת לנו, הקדוש ברוך הוא יצא לנו הרבה סייעתא דשמיא. זה לא אומר שלא צריך צבא. זה לא אומר שלא צריך מרגלים. זה לא מבטל את כל קומת ההשתדלות שלנו. ולכן ודאי שצריך מרגלים. אני יכול להבין למה. תפעל עם הקדוש ברוך הוא, תשלח מרגלים. שואל פה המגיד משארים את שאלת השאלות רבותיי. משה לא מדריך אותם לכאורה כמו שצריך. אומר להם, השמנה עם רזה, זה מבלבל אותם. תבדקו אם הארץ משתלמת או לא משתלמת. אז זה מה שהם עונים לו, הם עונים לו, היא לא משתלמת. אנחנו מסכימים, הארץ טובה וזה בתחלה וזה פריה. אפס, כי אז העם. אז הם עונים את מה ששלחו אותם. אז זה צריך להבין, זו שאלה חזקה מאוד. שאלה שלישית, ושאלה נוספת, כאילו זה קשור ממש לאותה שאלה, זה נספח של אותה שאלה, שואל המגיד משלים, ותו דאב עמיך זה דאב משה רבנו עליו השלום, טעותה בליבאון, דלא לימנו לקודשא ברוך הוא דאב תחלאו, אלא אתכם מעונים מצרים, אל ארץ טובה, איזה ואת חלב ודבש. ואמר להו, השמנה היא עם רזה. יש עוד בעיה בשאלה השמנה היא עם רזה. כי זה נגד ההבטחה, לא כתבדי שהיא שמנה. ארץ זבת חלב ודבש, בכל הזדמנות, משה דוחף את זה שארץ היא זבת חלב ודבש, זה כתוב כמה פעמים בתורה. וכל הזמן לעומת ההתלוננות של מצרים, של עם ישראל, שהם רוצים לחזור למצרים, כאילו היא ארץ המובטחת, אומר להם משה, לא נעלה, אנחנו הולכים לארץ זבת חלב ודבש, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. אז גם צריך לשאול, איך הוא שואל את המשמנה עם רזה, הרי זה ודאי שהיא שמנה. שאלה רביעית, שואל המגיד מישרים, ותוי כלמידק, עמי יענשו מעלליה, דעה בשבחה דארץ ישראל השתעו, דאמרו, וגם זבת חלב ודבשי. נעצור שנייה ונסביר בעברית מה הוא אומר פה. אומר, למה נענשו המרגלים? הרי בסוף בתכלס מה הם אמרו? הם אמרו, באנו לארץ, וארץ זבת חלב ודבשי, וזה פירייה. נכון? הם אמרו. כלומר, אם רצית לבדוק מה הם יגידו לגבי השמנה, הם בדיוק מה שמשה ביקש מהם, הם אמרו, ארץ טובה, זבת חלב ודבש, מצוינת, הכל טוב. אז הם ענו. ומאי דאמרו, אז העם והערים בצורות. מה תקשה? לא, כן, אבל אחרי זה אמרתם, אפס, כי אז העם, וכל העם. רגע, בוא שנייה נזכר. יש עוד מישהו שאמר שארץ ישראל, יש בה ערים בצורות בשמיים, ואתה לא ידעת מי התייצב לפני בני ענק. מי אומר את זה? משה רבנו בעצמו. קרא ואתה ושמע אשר אתה ידעת ואשר אתה שמעת, מי התייצב לפני בני ענק? ערים בצורות וגדולות בשמיים. מי אומר את זה? משה רבנו אומר לפני הכניסה לארץ ישראל, תקשיבו, אנחנו הולכים להתמודד פה עם דברים מטורפים. אז מה אתם רוצים מהמרגלים? מה אתם רוצים מהמרגלים? אתם מבינים רבותי את השאלה? מה אתם רוצים מהמרגלים? שואל, מה זה? מה שאומרים אפס כי אז העם? עצי מאחה, אמר משה. משה אמר יותר מזה, לישראל במשנה תורה. מה הוא אמר? בצורות ושגודות בשמיים. ואם תאמר משום ביש דאפיקו, מה, בגלל הלשנה בישה, בגלל הזה, דהיינו מה ידאמרו ארץ אוכלת יושביה היא? קשה. כי אז השיח לא מובן. מה הבעיה? שהם אמרו ארץ אוכלת יושביה? אחרי זה פתאום אמרו, מי ששם לב הפסוקים, הם בהתחלה אמרו שארץ פצצה מצוינת, זה בהתחלה, רק אז, העם אז, באיזשהו שלב כתוב, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה, לומר ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. אז פתאום הם מתחילים קצת לדבר בגנות הארץ. זה אומר, מה, בגלל זה? זה ההמשך. אומר, אז השיח כבר לא מובן ביניהם. כי מה משה אומר, מה הכלב אומר להם? כלב אומר להם, אלא נעלה וירשנו אותה. המרגלים לא מכחישים אותו. הם לא אמרו לא נעלה, הם אמרו שאיזה ארץ אוכלת יושביה. הם לא אמרו שלא נעלה. בקיצור, הוא אומר, הטענה שלהם זה כמו טענו חיטים ועוד עלו בסעורים. הם לא מבינים התקשורת פה. עד כאן שאלות המגיד מישרים. ככה אני נחשפתי לשאלות האלה פעם ראשונה. אבל האמת היא שלא רק הוא שואל את השאלה הזאת. מורדי, יש פה מזגנים בשתי הצדדים, אתם רוצים? בשתי, פה. זה לא, זה פה עובד. רבותיי, זה פה. בכל מקרה, אז שואל, אז השאלות האלה מופיעות גם בדברי הרמב"ן. השאלות האלה מופיעות גם בדברי הרמב"ן. רבי משה בן נחמן, נכון, רבי משה בן נחמן, הוא כתוב עליו שהוא מגדולי הראשונים, באמת, פירושו לתורה, אומר עליו האריזה על שהוא באמת גילה טפח וכיסה 2000 ממה, זה מטורף, זה לא נתפס בכלל מה שהפירוש של הרמב"ן, הוא מיוסד על פי הסוד ורואים בצורה מאוד מיוחדת, יש לנו את המאגיד, שהוא מביא את תורת הסוד ככה לבית יוסף, וזה מדהים, את אותם שאלות שהוא שואל, שואל הרמב"ן, מאות שנים לפניו. אז ממש הוא שואל ככה, פתחתי את הרמב"ן, אני רואה, זה ממש אותם שאלות. אומר הרמב"ן, ויש כאן לשאול, אתם רואים, זה מופיע, עוד שאלות. אם כן, משה עצמו חטא בעניין, שנאמר ויטב בעיני הדבר. ולמה להם בניין הארץ הטובה היא אמרה? אחר שנאמר לו מתחילה שהיא טובה ורחבה. אתם רואים, זה ממש אותו תשובות, אותם שאלות. ועוד, מה עשו המרגלים? כי משה אמר להם, הוריתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה חזק הוא ערפי המעט הוא אמריו. ואמר להם, בערים, במחנים, במבצרים, ועל כל פנים, היו צריכים להשיבו על מה שציווה אותם. מה פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו אפס כי אז העם ובצווארי בצורות גדולות? וכי על מנת שיעידו לו שקל ושלח אותם? רגע, תגיד, לא, אתה שאלת אותי אם הערים, אם העם חזק או לא חזק? אז אפס כי אז העם. התשובה האמיתית, אתה רוצה שאני אשתבר שקר? אז מה אתה מכניס לי? אתה שאלת אותי, להגיד עם חזק או לא חזק? אנחנו באמת, התבנית שקראנו אותה, כשבאמת בקריאה הראשונית, אני אומר על עצמי, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כשקראתי את זה, אני תמיד גם זכרתי, אפס כי אז העם, שם הטעות שלהם. לא הטעות לא פה ולא פה, וחוץ מזה, הטעות, מי שהכניס להם כי יכול, זה חס ושלום, זה כאילו, זה משה רבנו. אז העם זה עובדה אובייקטיבית שהעם חזק. זה עובדה אובייקטיבית. העם הזה חזק. הם רואים אנשי מידות. אז זה השאלה ששואל, זה ממשיך ושואל. ואל תחשוב, כי היה פשעם באומרם ארץ אוכלת יושביה בלבד. כי הראיה, הוא אומר לכאורה, הנקודה שבה כולם מסכימים שבאמת זה טעות של המרגלים, זה כשהם אומרים ארץ אוכלת יושביה. שם הם אומרים על הארץ היא לא טובה. הארץ אוכלת יושביה. אז זה הפעם הראשונה שממש כתוב, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה למור, ארץ אוכלת יושביה. שם באמת הם מתחילים לדבר דברים לא טובים על הארץ. אבל יש בעיה אחת, שהמריבה של כלב יהושע הייתה מתחילה לפני כן. אחרי זה, ככה רש"י מסביר על הפסוקים שם, הוא אומר, כשהם ראו שלא נעשתה עצתם, והם רואים שעדיין יהושע וכלב, ככה הרמב"ן מסביר, סליחה, הרמב"ן מסביר, כשהם רואים שעדיין יהושע וכלב מתחילים לגייס את העם, ואנשים מתחילים להתגייס, שם הם התחילו להגיד כבר על הארץ שהיא לא טובה. אבל רואים שהמלחמה עם המרגלים הייתה עוד לפני שהם אמרו את ארץ אוכלת יושביה, ולכן מקשה הרמב"ן, מה, זה הפשעם בגלל שהם אמרו ארץ אוכלת יושביה? לפני כן הייתה מריבת כלב עמהם. אחינו המסו את לבבנו למור עם גדול ורע ממנו וכולי, נשנו תפנו לבז יהיה. בקיצור, אז רואים שאז אנחנו עם כל השאלות האלה צריכים להבין, אם הרמב"ן, גדולי הראשונים, שהוא מכוון פירושו על פי הסוד, והמגיד מישרים, אנחנו מקבלים ככה שליח מלמעלה על כל השאלות הנוקבות האלה, אז באמת, מה התשובות? מה התשובה? מה המחשבה של משה רבנו? מה באמת התהליך שעברנו פה בפרשת המרגלים? כי אנחנו רוצים מהקומה הזאת לצמוח ולהבין מה באמת השייכות של ארץ ישראל עם ארץ ישראל. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת. אז קודם כל נתחיל בתשובות. נתחיל בתשובות. אומר הרמב"ן, אבל היישוב העניין בזה, אתם רואים במקור הבא, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים, ובשובם ילכו אתרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים וכולי, הרינו נא את מבוא העיר. יש כל מקום, עכשיו הרמב"ן עובר על כל מיני מקומות בתורה ששלחנו מרגלים, כמו שמורדי שאל, אבל בכלל מה צריך מרגלים? קודם כל העניין ההשתדלות והביטחון, זה חובתנו להשתדל, חובתנו לעשות כמנהג הארץ. כל אנשים שכובשים מדינה מסוימת, שהולכים קודם כל מרגלים, מתנהלים כמו נורמלי, צורה נורמלית. אבל השאלה הגדולה מתחילה היא בדברי משה. על זה, בשביל לענות, אנחנו צריכים את דברי המגיד מישרים. אומר המגיד מישרים, אני אגיד אותו בעל פה. אומר המגיד מישרים, אחרי זה אנחנו נראה איך זה כתוב ברמב"ן, זה דבר מדהים. אומר המגיד מישרים דבר כזה. באמת, חטא המרגלים, אם אתם זוכרים, פרשה ששברה למדנו שיסוד החטא, בעצם, יסוד החטא של כנסת של עם ישראל, דור המדבר, דור דעה, הוא דור פלאי ודור מיוחד. מתי מתחיל החטא שלו הראשון? החטא הכי מרכזי. באמת, אומר המגיד מישרים, חטא העגל, זה ביום פקדי ופקדתי. באמת, בחטא העגל, שמה הוקדשה השאה. שמה, באמת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ארף ממני ואשמידם. באמת שמה נחתם דינם של עם ישראל. וביום פוקדי ופקדתי והדור הרע הזה, שמה זה נסגר. אלא אומר המגיד מישרים, היה אפשרות אחת כן לזכות להיכנס לארץ. על אף החטא הגדול. אתם יודעים איך? איך נכנסים לארץ ישראל? לארץ ישראל נכנסים עם עין טובה. עין טובה. אומר משה, אומר המגיד מישרים, כך אומר משה לעם ישראל. באמת מי ששלח את המרגלים זה היה הקדוש ברוך הוא, אבל לא בצורה ישירה. הקדוש ברוך הוא הכניס בליבותיהם של עם ישראל לבקש מרגלים. כך אומר סתירה ראשונה כבר בספר דברים לספר פרשת לך רק, אבל זה לא סתירה. באמת הקדוש ברוך הוא שלח מלמעלה, אבל בפועל איך שזה נעשה בפועל, זה עם ישראל בא וטבע. הם לא ידעו שמי שמחולל את כל הרצון הזה, זה קודשא בריך הוא. וזה דרך אגב מאוד מתאים, כי ספר דברים הוא עסוק במקבל, במלכות. יסודו זה המלכות, זה כנסת ישראל. הוא מדבר כולו מצד, איך כל התורה, מצד מלמטה למעלה, בוא נקרא לזה ככה. מצד עם ישראל, מצד כנסת ישראל. ולכן זה מאוד מתאים שבצד המעשי, ותקרבון אליי כולכם, נשלח אנשים לפנינו. אז זה קודם כל מגיע. ולמה? ולמה? כדי ללמד זכות על הארץ, כדי לראות אותה בעין טובה. אומר המגיד משרים, הזכות היחידה שהם היו יכולים להיכנס, זה אם היו מסתכלים ואומרים, הארץ, טובה הארץ, מאוד מאוד. אם היו רואים את הטוב האמיתי שגנוז בה, את הטוב האמיתי שקיים בתוך כנסת, בתוך ארץ ישראל, אז הם היו זוכים, והיה נעקר אותה גזירה הארורה הזאת בחטא העגל, והם היו זוכים להיכנס לארץ. ולכן, משה רבנו שולח אותם, ואומר להם, הטובה היא עם רעה, היש בעץ עם עין, הוא יודע שיש בעץ, הוא יודע שזה ארץ זבת חלב ודבש. הוא שולח אותם, תדברו טוב, תסתכלו טוב ותדברו טוב. שדרך אגב, היסוד הזה, אולי חזרנו על זה כבר כמה פעמים, שהיסוד הזה של ליש נבישה, של לשון הרע, דיברנו על זה בשבת גם, היסוד הזה של לשון הרע הוא תמיד מתחיל ביסודו מעין טובה. מעין טובה. מי שיש לו עין טובה, הוא גם יודע לדבר טוב. כי איך אומר דוד המלך בתהילים, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מירה. נצור לשונך מירה מגיע כי אדם חי את הטוב. חי באמת את הצד הטוב שבמציאות. זה לא יכול להיות חיצוני. הוא לא יכול לשנוא את אחיו בלבבו ולהתאפק. כי זאת אומרת שהוא, הטירוף יחל את פועלו וזה יצא החוצה. הפתרון האמיתי ללשון הרע, כמובן שהוא צריך לסגור את הפה, גם כשאדם לא רואה טוב, ולא עלינו, אנחנו לא, לא תמיד רואים את הטוב באחר, ולא דנים אותו לקפסות, גם כשאנחנו נמצאים שם, יש לנו חובה לשמור על הלשון. זה לא סתירה. זה לא סתירה, עוד רגע. זה לא סתירה. אבל באמת בשורש, העין הטובה היא הפתרון הכי אמיתי לכל בעיות הלשון הרע. ולכן, אומר המגיד מישרים, עם ישראל היה צריך להיכנס לארץ ולראות טוב בארץ, לראות את הקשר המהותי העצמי שבין ארץ ישראל לעם ישראל. ולצערנו לא זכה, לצערנו לא זכה, ונוצר פער ונוצר נתק. הם לא מבינים שארץ ישראל, הם אומרים רגע ראינו באמת ארץ זבת חלב ודבש, אז הם באמת לימדו זכות, נו אז מה הבעיה? הם לא הבינו שכל הטוב החיצוני הוא ביטוי לטוב פנימי. כלומר, הנקודה היא שארץ ישראל, למה היא טובה? למה יש ארץ זבת חלב ודבש? למה יש כל כך הרבה נעימות? הרי כמו שאומר לנו הרמב"ן הרבה פעמים, כשעם ישראל לא היה בארץ ישראל, זה ארץ הכי שוממה. זה ארץ עם נשמה. זה ארץ עם חיות. הביטוי לכך שהפירות יפים וגדולים, זה לכבוד כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא ידע, עם ישראל צריך לצאת ממצרים, להגיע לארץ ישראל. כל הארץ זבת חלב ודבש מגיע לכבוד עם ישראל. הם צריכים לראות את זה. במקום זה, הארץ אוכלת את יושביה. הם רואים את ארץ אוכלת יושביה, זה בדיוק הפוך מה שהם צריכים לראות. הם צריכים לראות ארץ נותנת נשמה לעם עליה. איך ארץ ישראל היא נותנת נשמה לעם עליה? לא איך היא ארץ אוכלת יושביה, זה בדיוק הפוך. להיפגש עם הטוב החיצוני, ולהיפגש עם הטוב הפנימי שגנוז בתוכו. הם אמרו, אפס כי אז עם, כלומר, הם אמרו, אנחנו רואים את הטוב החיצוני, אין ספק. אבל זה היה צעד אחד, הצעד הראשון שהיה צריך, הצעד הבא שצריך להיות אחר כך. מתוך הטוב החיצוני הזה, צריך להביט בטוב השם, להבין עד כמה הארץ מתאימה לנו. אבל זה לא מגיע לצערנו. ומה קורה? הם תרים. תרים. הפועל לטור, לפני שאני נכנס לפועל לטור, אתה רצית לשאול שאלה כבר מתחילת השיעור, אז כן, מה רצית להגיד?
יש שני מילים שתמיד במובן כך, יש לי גנקים,
מה?
לטור.
כן.
לטור זה הולך דברים טובים. אתה הולך ציון,
נכון.
לרגש, זה לא דברים רעים. כמו שאומר, אני
רוצה לאחר. יפה מאוד. תודה רבה, אתם מצוין. תודה רבה, הרמת לי.
שריך.
יפה מאוד. השריך, איך קוראים לך, רבנו? רגע, רבנו, איך קוראים לך? ישי, רבי ישי. אז רבי ישי, תודה, אתה מרים לי, הרמת לי להמחת, עכשיו תן לי אני. תודה, ישר כוח, מצוין. טוב, אז אנחנו רוצים, אני שנייה רוצה לעסוק אתכם, תודה רבי ישי, זה היה ממש ככה משמיים. אנחנו שואלים, עם ישראל אמרנו, צעד אחד עשה, ראה ונפגש עם הטוב החיצוני של עם ישראל, של ארץ ישראל, אבל הוא לא הבין את הצעד הבא מתוך הטוב הזה שיש בארץ ישראל, להבין עד כמה היא טובה לנו ומתאימה לנו, ואחדות ארץ ישראל וארץ ישראל זה דבר אחד, את זה הם לא הבינו. זה גנוז בתוך המילה לטור. מה זה לטור? לכאורה אנחנו פוגשים בתורה בפרשה אחת מיוחדת את הפועל לטור, פרשה שלנו, פרשה סלח לך, רק בפרשה אחת בתורה, כמדומני, לא יודע, תרים אותה, אחרי זה כתוב בספר דברים גם על פרשת המרגלים, תרים אותה וישוב וכו'. גם שם אני חושב, אם אני לא טועה, גם כתוב תרים. אבל הפועל הזה הוא שייך לשתי פרשיות בתורה. לשתי פרשיות, הכוונה בפרשה אחת, אבל לשתי פרשיות. פרשת הפרשייה שמופיעה בתחילת פרשתנו, והפרשייה שסוגרת את פרשתנו. פרשת ציצית. בשתי המקומות, בשתי הפרשיות האלה הוא מופיע לפועל לטור. אבל יש רק בעיה. כי בפרשה של... מה זה לטור? קודם כל בואו שנייה ננסה להבין מה זה לטור. אז רבי ישי כבר אמר לנו את מה שהמפרשים שם אומרים על אתר. לטור זה לראות את הצדדים הטובים. אז זה לראות דברים טובים, לראות דברים טובים.
תייר.
תייר. יפה. וזה בדיוק מה שרציתי להתקרב ולהגיד. מה זה לטור? מה זה להיות תייר? תייר זה לקבל, לראות את כל הדברים שטובים, שמקסימים, ליהנות, לראות את הדברים באמת האמיתיים, הטובים. הבעיה הגדולה הייתה שלא תטור. למה, אם זה ככה, אז מה זה לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? למה בשתי הפרשיות משה שולח לטור, ופה, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? מה סוד הטור הזה? מה זה לטור הזה? אז באמת המפתח, כמו שדן אומר, זה להבין מה זה תייר. מה זה תייר? בוא נסתכל בעומק. הוא מסתכל על הדברים הטובים. הוא רואה רק דברים טובים, הוא חווה, אבל יש חיסרון מהותי בתייר. הוא לא שייך. אין לו ברית עם המקום הזה שנמצא. בהגדרה הוא מישהו חיצוני. בהגדרה. משה שולח אותם לטור, כלומר, אתם עכשיו נמצאים, זה בדיוק נקודה מה שמסביר המגיד מישרים. הוא לא אומר את זה, אני הולך על פי דרכו. כוונה, הוא שולח אותם לטור, אתם נמצאים לא מדרגת ארץ ישראל. אתם באמת, באמת מצד האמת, אתם תיירים. אבל אולי מתוך הלטור הזאת, לראות את הטוב החיצוני, אולי יתרחש פה גם קשר פנימי. הם נתקעו בקשר החיצוני, בלבד. ולא הבינו שתייר, אולי נגיד את זה על דרך המליצה, תייר שבא ועושה עליה ובא לארץ ישראל לראות, המטרה היא שבסוף הוא יתאהב וישאר שייך. וישאר שייך. שיבוא בברית עם הארץ. לבוא בברית זה בדיוק הפוך מלטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לבוא בברית זה בדיוק הפוך מלטור. ברית זה קשר שאיננו תלוי. הוא לא תלוי במצבים החיצוניים. זה לא קשר חיצוני, זה קשר אמיתי, עמוק ופנימי. מה זה לטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? מה זה לטור? האדם, העין רואה והלב חומד. אבל אין קשר. מה קורה כשאדם רואה מראה לא צנוע? אז הוא בעצם מזין את עיניו בדבר שהוא לא שייך לו. הוא כאילו רואה את האסתטיקה החיצונית, את הנון החיצוני, וזה, הוא לוקח את הטוב הזה, אבל בלי לבוא איתו בברית. בלי להיות שייך אליו בצורה מוחלטת. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שתי הפרשיות האלה בחוברת. לטור זה להסתכל על הדברים החיצוניים בלי להיות שייך אליהם ממד פנימי. לכן הקלקול הגדול הזה מוליד את חטא המרגלים. החטא המרגלים נובע מההסתכלות החיצונית שלו בקעה פנימה. ומי מתקן אותו? מי מתקן אותו? יהושע וכלב. יהושע וכלב. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על יהושע וכלב קצת. יהושע וכלב, צריך להבחין שיהושע וכלב הם שתי דמויות שונות לחלוטין. יהושע וכלב כתוב על יהושע משהו אחד וכתוב על כלב משהו אחר לחלוטין. איך שתיהם ניצלו מפרשיית המרגלים? על יהושע אנחנו יודעים מי זה קודם כל יהושע. יהושע הוא משרת משה. יהושע הוא מבחוריו, נכון? אנחנו רואים את הפרשה הקודמת, מבחוריו, והאיש רץ למשה לאוהל להגיד לו, זה יהושע, אומרים חז"ל. יהושע הוא צמוד למשה, יהושע עולה להר עם השבעים הזקנים, יהושע הוא צמוד למשה. זה הכי טבעי בעולם שהוא יהיה השתול של משה. אף אחד לא התייחס, כשכולם היו 12 מרגלים, ידעו זה שתול. הוא שתול, הוא של משה, נו מה, הוא לא איתנו. משה מתפלל עליו, יא יושיעך מעצת המרגלים, זה הכל עצה של מלמעלה. יא יושיעך, כן, הוא הוסיף לו יוד, בטח. הוא, משה מצייל אותו בצדה לדרך, הם יודעים, משה רבנו שוטר את יהושע. לעומת זאת, כלב שמשון, הוא בחינה אחרת לחלוטין. כלב, הגמרא במסכת סוטה, דף י"ב מספרת, מי זה כלב? הדמות הזה של כלב, הוא דמות מאוד מאוד מיוחדת. דמות שתמיד הולכת נגד הזרם. מה זאת אומרת נגד הזרם? חז"ל אומרים שיש לו הרבה שמות. שובב, ארדון, שובב ששיבב ביצרו ורדה ביצרו. הוא לא כמו יהושע. הוא לא היה חניך מצטיין כל הזמן, הוא לא היה משרת משה באוהל כל הזמן. הוא לא היה צמוד. הוא עבר הרבה בחיים שלו. כלב היה מלא בעבודה. מלא בעבודה. עבודה אינסופית. אצל יהושע זה היה בעיקר ההקשבה למשה. אצל כלב זה הייתה עבודה של רדיעה ביצר. התגברות אינסופית על כל מי שעומד מולו. כלב כידוע התחתן, בשביל להבין סתם את המשפחולוגיה, כלב כידוע התחתן עם מרים. אתם יודעים איך מרים נקראת? עזובה. מרים היא עזובה. היא עזובה לא בגלל הפרשה הקודמת שנשארה מחוץ מצורעת, מחוץ למחנה. היא עזובה כי אף אחד לא אהב אותה. אף אחד לא היה קשור אליה באמת. היא הייתה יצור שאף אחד לא הולך להתחבר אליו. היא התווכחה עם אבא שלה, התווכחה עם כולם, היא ידעה לרדות בכולם, ידעה ללכת מול פרעה, לעמוד מולו, לתקוף אותו, לא לפחד ממנו, לתקוף גם את אביה, מתי שצריך, היא תמיד הלכה נגד הזרם. כולם אמרו ככה, היא אמרה אחרת, עמדו כולם ופרשו מנשותיהם, מרים מחוללת מהפך. מרים וכלב מצא מין את מינו, מצא... רגע. בצורה אחרת, לא. בצורה אחרת, זה מה שאני הולך להסביר עכשיו, שנייה. זה מה שאני הולך להסביר, שנייה רגע. אז מרים וכלב הם דומים אחד לשני. באיזה מובן? שהם נמצאים בתוך עומק המציאות, אבל נלחמים. נלחמים אל מול כולם. נלחמים אל מול כולם. ומשתיהם יוצא כידוע חור. שחור גם הוא נלחם מול כולם. במקרה שנשאר משה רבנו עלה לשמיים, ואהרון וחור נשארים, היחיד שעומד מול כולם, אומר להם חברים, אתם לא הולכים לעשות את העגל הזה. אפילו אהרון הכהן לא עומד בפני עם ישראל. הוא תמיד עם עם ישראל. אהרון תמיד עם עם ישראל. תמיד נמצא איפה שעם ישראל נמצא, תמיד איתם. זה מעלתו של אהרון. חור לא רואה בעיניים. הוא הבן של כלב, הבן של מרים. הוא יודע להילחם פנים אל פנים. הוא לא מפחד מאף אחד. כל הכוח הזה מגיע מכלב ומרים. אחרי שהבנו קצת עם משפחולוגיה, אני עכשיו ננסה להבין מה זה כלב. כלב... אין לו איזה עזרה מיוחדת מלמעלה. הוא נלחם. אין לו יהושיעך מלמעלה. הוא לא משרת של משה. הוא מלא בעבודה עצמית. לכן כלב לא כזה היה פשוט שהוא לא יחטא עם המרגלים. לא בגלל שהוא נמצא עם אנשים בזרם. לא בגלל. אלא סתם כי הוא מתמודד. הוא מתמודד. רדה ביצרו, שובב את יצרו. הוא מתמודד. זה לא כזה פשוט. אבל אז הוא מגיע לקברי אבות. וכל אחד קשור לעבוד בצורה אחרת. אצל משה, אצל יהושע, כתוב ששתלו לו את השם של שרה אימנו, תיוד משרה אימנו, וככה הוא קשור לשרה, זה מעניין מאוד הנקודה הזאת. ואצל כלב, כתוב שהוא התפלל על קבר אברהם. ובעריז המפורש יותר מזה אפילו, שהוא היה גלגול של אליעזר עבד אברהם. אמר, כך כתוב, אמר, אם יהושע נמלך ברבו, אמלך אני ברבי. אני אליעזר עבד אברהם, אמלך אני ברבי. אז הוא שייך לאברהם אבינו, ויהושע שייך לשרה אימנו. שתי הדברים האלה מבטאים לנו איזשהו זיווג ואיזשהו חיבור בין שתי תנועות בתוך עם ישראל. התנועות באברהם ושרה עוד לא היו קיימות, אבל הן קיימות באיש ואישה עוד לפני כן. התנועה הזאת של בני לאה, יש תנועה של בני רחל. יהושע כמובן היה משבט אפרים. יא יהושיעך, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לאה וגם הוא יגדל. אולם אחיו הקטון גדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. זה היה ליהושע. זרעו יהיה מלוא הגויים. כל התמצית של יוסף היא נתונה בתוך יהושע. יהושע הוא זה שמחריט זרעו של עמלק. ידוע היה מסורת שבניה של יוסף מחריטים את זרעו של עמלק. ויהודה, לא יסור שבט יהודה, זה כלב. החיבור הזה של יהודה ויוסף מתרחש בעצם בתמצית, בצורה גנוזה, כבר אצל כלב ואצל יהושע. הם, כשהם באים בחוברת עם הברית העמוקה הזאת, ככה הם מצליחים לראות את ארץ ישראל. אומר כלב, יהושע, הוא לא מדבר עם העם. יהושע הוא לא מדבר עם העם. יהושע הוא נמצא בכלל בספירה אחרת, הוא בכלל חושב אחרת מלכתחילה. כלב, למה כל העם? הוא לא מצליח להשתיק את כולם. אומרים חז"ל, ויעש כלב את העם אל משה. נכון? יהודה, דרך אגב, זה מאוד מתאים לנו, רגע שנייה, בוא נסדר את זה שנייה, זה מאוד מאוד מתאים לנו, למי? ליוסף ויהודה. שתי התמדויות שונות לחלוטין בתוך הבית של יעקב. יוסף נפרד מכולם. הולך, צדיק, הוא צדיק, לא משנה איפה הוא נמצא, הוא צדיק, הקדוש ברוך הוא שומר עליו שמירה עליונה, דמות דיוקנו, פשוט מתמודד בצורה מדהימה עם עזרה ככה אלוקית עליונה. ויהודה כל הזמן מלמטה, בהתחלה הוא נופל, הוא מתגבר, הוא קם, כמו אריה, נכון? מיהודה לומדים את התשובה. זה בדיוק אותה תנועה של כלב. הוא נופל, קם, הולך, מתפלל בקברי אבות, וזה, רודה ביצרו, משווה בתצרו, הולך נגד הזרם, ובסוף יהודה הזה, שתי ההתמודדויות המיוחדות האלה, מגיעות ביחד. מי מצליח בסוף לעשות את העם ולשכנע אותם? דווקא כלב. ויעש כלב את העם אל משה. אומרים חז"ל שמה הוא עשה? הוא עשה טריק. הוא עשה להם תרגיל. איזה תרגיל הוא עשה להם? אמר להם, כאילו הולך איתם. עכשיו זה מאוד מתאים לדמות של כלב. הם לא ידעו לאחוז אותו. כמו יהושע, הוא היה צבוע, לא היה אפשר לפספס אותו. כלב הוא דמות מיוחדת, אתה לא יודע איפה הוא יכול להיות. אז פתאום ויעש כלב את העם אל משה, וחיזות בלבד עשה לנו בן עמרם. כולם השתתקו. ולא הוציא לנו וכולי וכולי וכולי, ואז הוא מסיים, טובה הארץ מאוד מאוד. החידוש הגדול של יהוד, של כלב, זה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? על מה נאמר שהוא טוב מאוד? מה? והנה טוב מאוד, מה אומרים חז"ל? והיה את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? מה? מלאך יפה מאוד. יצר הרע. טוב מאוד זה יצר הרע. הוא יצר רע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. מה? יצר רע, טוב מאוד, הוא טוב מאוד. מקבל אפס ממני, מקבל. מה זה, טוב מאוד, אני אתן לו, מה טוב מאוד? זה הציון הכי טוב מאוד. טוב, יש את מצוין, לא יודע מה. טוב מאוד, מה טוב מאוד? אני אתן לי, אעיף אותו, מה זה? לא. יש יהודי אחד שמצליח לחשוף איך הטוב הוא טוב מאודי. בכל מאודכם, בכל מאודיך. אפילו כשהמציאות מסובכת. לחשוף איך גם כשמתוך היצר הרע, מתוך המקומות שנראים לנו מסובכים, אנחנו חושפים את העומק הטוב שלהם. זה הבחינה של כלב. כלב הוא לא סתם כל הזמן נמצא, יא יושיע אחר מעצת המרגלים. אני לא חס ושלום מזלזל ביהושע. יהושע זה שינחיל את כל הנחלת הארץ, יש רוח בו. זה בחינה ממש מיוחדת, יהושע. אני בא להגיד שכלב הוא מצליח לחשוף איך טובה ארץ מאוד מאוד. אתם רואים מבחוץ ארץ אוכלת יושביה, אתם רואים בלגן, קוברים את מתיהם. אתם לא מבינים שזה ביטוי לעוצמות הפנימיות ששייכות שם? יצר רע, מה זה יצר רע? זה כוחות אדירים, אנחנו מקנים את זה כאילו זה יצר רע, זה יצור כזה שהוא חיצוני אלינו. זה תאוות וכוחות שקיימים ביסוד האדם. את כל הכוחות האלה האדם לא צריך להשמיד. לא צריך לקחת בהם. הוא צריך להצמיח אותם. זה סודה של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ עם הרבה עוצמות, עם כוחות, עם כוחות של חיים, עם שפע של חיים. אנחנו צריכים להיות מלאי אמון בה, ולהבין שבארץ ישראל כל הכוחות שבה הם הולכים רק למקום טוב. אנחנו רק צריכים להקשיב לקדוש ברוך הוא, ומתוך כך להנהיג את ארץ ישראל. אומר הרב קוק, המשפט הראשון שעולה לי בפרשת המרגלים, המשפט של הרב קוק, לא נקרא את כל הפסקה, אבל אולי הנקודה ככה שהכי קשה שאתה רואה, המרגלים כאילו כנראה לא תפסו ככה. אומר הרב, באורות ארץ ישראל והמלחמה אורות מלחמה, אומר ככה, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות, פנימיות עם מציאותה. ארץ ישראל ועם ישראל, עצם זה שאתה מעמיד את השאלה, האם לבוא לארץ, האם זה כבר טעות. בעצם הטעות היא מתחילה בשורשי, הניתוק הזה מתחיל עוד קדמון, הניתוק של האור הגדול הזה של עם ישראל וארץ ישראל, שם הנעוץ הבעיה. הנעוץ הבעיה נעוצה בעצם זה שאתה מתחיל לשאול את השאלות. האם לבוא לארץ או לא לבוא לארץ? משה רבנו, כידוע, כמו שהסברנו, עשה את הכל רק כדי שדרך המבט החיצוני שהם רואים טוב, יחדרו פנימה ויבינו עד כמה עם ישראל וארץ ישראל זה קניין אחד. אבל החטא הזה לנתק בין ארץ ישראל לעם ישראל, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אין מציאות בלי ארץ ישראל, אין דבר כזה בלי ארץ ישראל. זה לא שאלה, עם ישראל הזה ביום שהוא נהיה אמר לו הקדוש ברוך הוא תביאמו ותתעיימו בהר נחלתך. אין ארץ ישראל בלי, אין עם ישראל בלי ארץ ישראל. נותן נשמה לעם עליה, זה כמו עם בלי חיות, בלי כלום. אנחנו כביכול אנחנו מתים בגלות, מתים. את זה אומר הזוהר הקדוש, נסיים בדברי הזוהר הקדוש, תסתכלו בסוף אצלכם. כתוב שם על הרבה הדברים, דברים שנקראו אחד, 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 ואז הזוהר אומר, ישראל אחד מנהלן, דכתיב גוי אחד בארץ. אומר הזוהר, ודאי בארץ הם גוי אחד, אמה איקרון אחד ולא אינון בלחודיו, הם לא לבדם, דעה שהרי, ומי כעמך ישראל גוי אחד, סגילה, אבל לא. הפסוק לכאורה עוצר, אומר הזוהר, אני רציתי להוכיח שעם ישראל אחד, אז יש לי כבר, ואם יקרא ישראל גוי אחד, נו, כבר הגעתי, זהו. לא, אבל לא איקרון אחד, אלא בארץ. בזיווג הדעה לארץ כגוונה דלעלה, ובגין כך כולה כשיר דה בדה. אומר הזוהר דברים פשוט מבהילים. אומר הזוהר, עם ישראל זה עם אחד, אז לפי זה היינו צריכים לעצור ולהגיד עם אחד. אומר לו, הקדוש ברוך הוא קשר בקשר אחד את עם ישראל גוי אחד. איפה הם גוי אחד? בארץ. מה זה להיות גוי אחד? להיות גוי אחד זה להיות שייך למהות שאליו שלח אותנו הקדוש ברוך הוא. להיות נאמן לאותו אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. איפה אנחנו נאמנים לעצמיותנו? איפה אנחנו מתאחדים עם עצמנו, עם זולתנו? כל זה דווקא בארץ. ארץ ישראל ועם ישראל זה דבר שלעולם אי אפשר לנתק. זה אולי מה שאנחנו יכולים ללמוד מפרשת המרגלים, שכמו שהתורה אור וכולם מסבירים בפנימיות שהם רצו ללמוד תורה, לא ניתנה תורה אלא אוכלי המן, והם רצו, אבל ההבנה העמוקה שאנחנו יוצאים איתה מהפרשה הזאת, זה הקשר המהותי והעצמי שבין ארץ ישראל לעם ישראל, שנזכה בעזרת השם, למי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, חזק וברוך, ברוכים תהיו.